מה אתם באמת יודעים על החיים עם מוגבלות? לפעמים, הדבר הכי חשוב הוא פשוט להקשיב. מרב בן אבי ומרב מילר בשיחות כנות ומרגשות על החיים עם מוגבלות. הפרחת מיתוסים, שיחות עם מומחים וסיפורים אישיים. בלי הגבלה, הפודקאסט של עמותת אמי. עכשיו באתר 102 תל אביב ובכל אפליקציות הפודקאסטים.
מאות אנשי תרבות בעולם, אבל לא כאלה שאנחנו לא מכירים את השמות שלהם. כאלה ממש שאנחנו מכירים את השמות שלהם. פול סיימון, סטינג, רבים רבים, חתמו על עצומה לשחרר את מרואן ברגותי. מי שאנחנו מכירים בתור ארכי-טרוריסט, איך אומרים את זה? יש כל מיני מילים כאלה גדולות. ובגלל דברים שקשורים בבן גביר, זה התחיל את זה, ועכשיו יש מחאה עולמית, והיינו רוצים לשמוע מי זה האיש הזה ואיך הוא מתקבל בעולם, ואנחנו רוצים להגיד בוקר טוב לדוקטור סגית יהושע, מומחית לטרור, חברה בפורום דבורה והמכון למדיניות נגד טרור באוניברסיטת רייכמן. בוקר טוב דוקטור יהושע.
בוקר טוב.
טוב, אנחנו רגילים פה לחשוב שמרואן ברגותי זה דבר כל כך כל כך ספציפי. מה זה? זה ההפחדה הכי גדולה של פתח. אנחנו, איך יכול להיות שבעולם האיש הזה מוצג עכשיו עם משפטים כמו נלסון מנדלה? תסבירי לנו, יש כנראה עיוורון אצלם.
אצלנו
יש עיוורון?
אני לא יודעת.
אנחנו רוצים להתאים את המציאות לצורך.
תסבירי.
לברגותי יש את המאפיינים הנדרשים, כן? הוא קריזמטי, הוא מנהיג, הוא מכיר את החברה הישראלית, יש בחלקים מאוד רבים בחברה הפלסטינית שהוא מקובל, והוא באמת נתפס כמישהו שיכול לקחת את המושכות ולהוביל את העם הפלסטיני למקום יותר טוב.
עכשיו, את מדברת על שעכשיו הוא יכול להוביל את החברה הפלסטינית למקום יותר טוב, אבל איך האיש הזה צבר איזשהו רזומה כזה של לוחם חופש? יש דברים בעבר שלו, מעשים בעבר שלו שקשורים לאיזה תנועות שחרור כמו נלסון מנדלאיות?
לא, הוא פשוט בתחילת דרכו, כן. הוא באמת היה אחד כזה שפעל קידום השלום והדו קיום. אפשר, הרבה חברי כנסת יכולים ככה לדבר בשבחו בתוך המקום הזה של השיחות הרבות שקיימו איתו והפרגמטיות שלו ובאמת הנכונות שלו לעשות ויתורים
זאת אומרת שהייתה תקופה שהוא התקבל אפילו בישראליות, אבל הייתה תקופה שהוא התקבל כיותר מתון מערפאת נגיד?
הוא בא מהשטח, אוקיי? ערפאת כן. נתפס כמישהו שהוא מושחת, שהוא בא מלמעלה, שהוא לא מלכלך את הידיים, וברגותי בא מהשטח, הוא התנגד לערפאת ולשחיתות שלו, והיה ביניהם חיכוך מאוד גדול, בעיקר לקראת הסוף. ולכן ככה העם רואה אותו, אני מכלילה קצת, כן? כמישהו שיותר נקי ובא יותר מתוך המקום המלוכלך,
יש לי שאלה, אני אשמח לשאול שאלה, איך זה התקבל שהוא לא משתחרר בעסקת חטופים? אני הייתי בטוח, מודה שהחמאס הולכים להיאבק עליו, שהוא שם חד משמעי שישתחרר, מתי שישחרו נגיד החיילים שלנו, איך זה יכול להיות שהוא לא שוחרר ולא כמה קול צעקה או שכן ואנחנו לא יודעים?
תראה, חמאס כן היה רוצה לשחרר
כן, שחמאס רוצה ונאבק על משהו, יש לי תחושה לפעמים שהוא מצליח, אפרופו סינואר בזמנו, ששוחרר בעסקת שליט, איך זה שברגותי לא השתחרר? יכול להיות שהחמאס לא כזה...
סינואר בגלעד שליט לא היה כזה פופולרי כמו אחר כך, אחרי שהוא השתחרר. לא היה, בוא נגיד, לא היה ויכוח כזה גדול על השחרור של סינואר, גם מצידנו, כי הוא באמת לא היה נחשב לכזה בכיר כמו שהוא אחר כך התקדם להיות. אז המקרה הוא קצת שונה. לגבי ברגותי יש לו איזה קונצנזוס. וחמאס עם כל הכבוד, הוא לא חמאס, כן? זאת אומרת, ברגותי לא חמאס, ולכן הוא לא כזה יריב עליו. האינטרס הוא יותר כדי מה שנקרא...
זאת אומרת, עדיין יש עניין חמאס פתח, והוא נחשב כמי שעלול אפילו לעבוד להם יריב, במידה מסוימת, אם הוא היה בחוץ עכשיו.
נכון.
הוא יכול לעשות להם עניין.
אוקיי. נכון.
למרות שחמאס עכשיו במצב כה גרוע, שאולי אם היה מגיע יריב, הוא היה לוקח את זה למקום אחר. מה יש בה, אני שוב רוצה לחזור להתחלה של ברגותי, מה יש בהתחלה שלו? את אומרת, זה איש שבא מהשטח. אולי תספרי לנו איך הוא הגיע למעמד הזה בכלל.
הוא התקדם מאוד. הוא היה ככה, כבר בהתחלה, הוא היה ראש אגודת הסטודנטים.
זה מדובר באדם משכיל, אם כך.
מאוד, יש לו תואר שני ביחסים בינלאומיים.
באמת?
כן, אז כן, בן אדם משכיל, בן אדם אינטליגנט, קריזמטי.
אבל מאיזה סנטימנט עממי הוא הגיע? זה מה שאני רוצה לשאול. אם הוא מגיע מהשטח, מאיזה סנטימנט עממי הוא מגיע? או באיזה תקופה זה קורה שהוא פתאום מתחיל להיות מנהיג?
אני חושבת שזה בעיקר מתוך המקום הזה של המלחמה שלו מול ערפאת בשחיתות. וברצון להיות יותר נקי ויותר פרגמטי, הצורך שלו להראות שהוא אני פה בשביל העם הפלסטיני, אתם סתם ככה לא ממש רואים את טובת העם הפלסטיני לנגד עיניכם, ובעצם העובדה שהוא הרשה לעצמו ככה להתעמת עם ערפאת, נתן לו מקום של מישהו שיש לו את האומץ לעשות צעדים קיצוניים וצעדים הכרחיים.
מה, יכול להיות שאדם כזה באמת בסיטואציה אחרת יכול עכשיו להיות מנהיג פלסטיני שיגיע עם ישראל להסדר ממש?
תראי, אני חושבת שזה מאוד מעניין התהליכים שמנהיגים עוברים.
כן.
כי כמו שנאמר, הוא היה בן אדם שלא הייתה לו יד בטרור. הוא קידם את כל התחום של שלום ורצון של דו-קיום, ואז כאילו פתאום הוא חווה איזשהו שבר, כן? שבר, ואנחנו מדברים על לפני הסכמי אוסלו, במהלך הסכמי אוסלו, אפילו, אם ראיתם את התוכנית, אפילו הבן שלו אמר, עד שנת 2000 זה היה התקופה הכי טובה שלנו. ואז פתאום הוא חווה את השבר הזה. והשבר הזה היה כנראה כל כך עמוק ממקום של רצון אז לקדם איזשהו דו-קיום ושלום, והוא ראה את ההצלחה.
אולי זה לא היה כזה אז, הרצון הזה. יכול להיות שזה לא היה באמת כזה. יכול להיות שהרצון האז הוא לא היה כזה רצון אז, כמו עם ערפאת שקיבל פרס נובל לשלום, אנחנו יודעים שהמשך לממן ולעסוק בטרור. מבלי להתייחס לצד הישראלי כרגע, אז הרצון האז הזה יכול להיות הוא לא היה כזה רצון אז.
או שהשבר היה גדול מאוד. כן, סליחה.
בדיוק. אני דווקא חושבת שככל שאתה דבק באיזשהו משהו, וככל שאתה פועל אליו, וככל שאתה רוצה אותו, ברגע שיש שבר, אז אתה הולך לקיצוניות היותר גדולה. ואז אתה פועל בצורה כזאת שכבר לא מאפשרת לך לחזור אחורה.
זה כמו להגיד, זה כמו ששמענו את בנימין נתניהו בזמנו מדבר על בנאום בר אילן על שתי מדינות שני עמים ובביטחון גדול. זה כמו שהיום נסתכל אחורה ונגיד מה השבר שגרם לו להתנגד לזה. הוא אף פעם לא האמין בזה באמת. יכול להיות שגם אצל הברנש הזה אף פעם הסטייה מהתיאור כמו אצל ערפאת אף פעם לא הייתה, היא הייתה רק למראית עין כי היה נוח להראות את זה.
אני לא חושבת
זה תהליך מעניין שעובר אצל מנהיגים.
זה נכון, זה נכון. אני חושבת שההשוואה הזאת היא כל כך מתאימה, כי אני חושבת שהתהליך שבנימין נתניהו עבר הוא קצת...
לא, אני לא משווה ביניהם, חס וחלילה.
רק יש לנו פשוט, כן, דוקטור רושי, תמשיכי את הנקודה.
אני לא משווה ביניהם, חס וחלילה. נשמעתי את הנקודה הקטנה הזאת, שלפעמים מנהיגים אומרים משהו ולא באמת...
זה נכון, זה נכון. ולכן צריך להבין בדיוק מאיפה הדבר הזה מגיע. אני חושבת שבמקרה של ברגותי, הוא כן אחד כזה שמהדור, באמת הדור הישן, שהאידיאולוגיה החברתית היא מאוד מאוד חזקה אצלו, ולכן הוא פעל רבות לקידום של האידיאולוגיה הזאת, היו לו קשרים מאוד מאוד טובים עם הרבה גורמים בישראל, והשבר הזה או השינוי הזה הוא כל כך דרמטי מבחינתו, שהוא כבר פועל בצורה כזאת. עכשיו אני חושבת שצריך להסתכל גם על השינויים החברים חברתיים בחברה הפלסטינית. זאת אומרת, זה לא בתוך וקום הדבר הזה.
אין ספק, אנחנו פשוט חייבים לסיים בגלל חדשות. אני מרגישה שמאוד לא מצינו את השיחה הזאת, ואם זה יהיה בסדר, אנחנו נחזור לדבר איתך. אני גם רציתי לשאול על אבא שלו, על מצבו המשפחתי. תמיד נראה לי שבסוף מנהיגים היה להם מחסור בדמות אב. אבל אנחנו נדבר על זה יותר. דוקטור שגית יהושע, אוניברסיטת רייכמן, תודה רבה רבה לך.
תודה.
יום מעולה.